פה חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. עוסק הרמב״ם, ולמעשה זוהי המצווה הקשה ביותר בכל ליל הסדר, להרגיש שאנחנו יוצאים מבית עבדים, ולהראות כלפי חוץ את ההרגשה הזו. זאת אומרת, ליל הסדר זה לא למעשה חזרה על מה שדיברנו בשנה שעברה. וכולם זוכרים את הוורטים של שנה שעברה, או יש את המחברת של שנה שעברה. זה החג שבו צריך להרגיש כאילו עכשיו אדם יוצא ממצרים, ולהראות את ההרגשה הזו. לכן נראה לאורך כל ההגדה, כפי שאמרנו שהשבוע נעסוק בהגדה של פסח, איך ההלכה הזאת עוברת משלב לשלב לאורך כל ההגדה כולה. ראשית, כדי לצאת מעבדות לחירות יש דרך אחת. שאדם נמצא במיצרים, איך יוצאים משם? מן המיצר קראתי יא. מי שיודע לקרוא יא כמו שצריך, למה הוא זוכה? לענני במרחב יא. מה זאת אומרת קראתי יא? יוד קיי זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל שם יש בו דבר מיוחד. המיוחד ביוד קיי, שזה שם שמראה על קשר בין ההווה והעתיד, present ו-future, בין החול והקודש. כי חז"ל אומרים בגמרא במנחות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא בהי, עולם הבא נברא ביוד. הי זה לפנינו, הי לכם, קחו. יוד בראש מילה הופך את המילה לעתיד, ילך, יבוא, יגיע. מי שיודע לחבר את היום עם המחר, את החול עם הקודש, הוא יכול לצאת מכל מיצר למרחב. לכן מיד בתחילת הסדר מנהג ישראל או לומר או לשיר את כל הסימנים של הסדר, ואם מסתכלים עליהם בקטע השני וסופרים אותם, מגלים שישנם 15 סימנים. זאת אומרת, 15 שלבים יש בלילה הזה. כי הלילה הזה, הסוד שלו, זה מן המיצר קראתי יא. יוד קיי, מניינו 15. ולכן יש גם 15 מעלות טובות למקום עלינו. הפיוט די דיינו. יש גם 15 שירי המעלות. כי זה היסוד של הלילה, הדרך לצאת מעבדות לחירות, זה קראתי יא, ואז ענני במרחב יא. אם בלילה הזה באמת צריך להרגיש שאנחנו עבדים ויוצאים מעבדות לחירות, מובן דבר שכל המפרשים של ההגדה שואלים, למה בתחילת הסדר לא מברכים אשר קידישנו ממצוותיו וציוונו על סיפור יציאת מצרים? זה מצווה מדאורייתא. להדליק נר חנוכה, שזה רק מצווה מדברי סופרים, מברכים להדליק נר של חנוכה. או כל מצווה אחרת אנחנו מברכים עליה. אז למה על סיפור יציאת מצרים לא נברך? מצווה שמשתדלים כל כך לעשות אותה בהידור, כל כך הרבה מתכוננים לזה, אי אפשר לברך? התשובה היא, מברכים. אבל אי אפשר לברך בתחילת הלילה. כי בתחילת הלילה, אני לא יכול להגיד אשר קידישנו ממצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. כי בתחילת הלילה מה אני צריך להרגיש? שאני עדיין בבית עבדים. כשנגיע לחלק הזה של בצאת ישראל ממצרים, בקטע השלישי, שזה כבר קרוב לקוס השנייה, ומיד אחרי זה ניגשים לסעודה, מיד אחרי בצאת ישראל ממצרים, מופיעה הברכה, בקטע הרביעי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאה לנו, וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול במצה ומרור וכו', ונודה לך בסוף הקטע שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה השם ועל ישראל. עכשיו יש מקום לברך, עכשיו אפשר להתחיל לספר ביציאת מצרים. עד עכשיו עסקנו בחלק של עבדים היינו, ולכן אם בלילה הזה צריך להרגיש ולהראות את מה שמרגישים, אמר לי פעם רבינו הגדול רב שלמה זלמן אוירבך דבר נפלא, למה בלילה הזה שותים ארבע כוסות יין? אני לא אוהב יין. אני הייתי מעדיף לשתות ארבע כוסות של סודה, של משהו אחר. למה דווקא יין? מרב שאתם מזלמן, פילי פלאים כל כך אופייני לישרות שלו בכל דבר. כשאדם שותה כוס יין, כוס מיץ או סודה, אז הוא שותה. אין לו בעיה לשתות את זה. מגישים לו עוד כוס, הוא מסתדר עם זה. בכוס השלישית הוא כבר שותה חצי. זה לא חבית שממלאים אותה. בכוס הרביעית הוא שותה קצת, כמה אפשר לשתות? אבל מי שמבין ביין, אז שותה כוס ראשונה והוא נהנה. מגיעים לכוס השנייה, זה כבר יותר טוב. השלישית זה עוד יותר טוב. והרביעית זה בכלל טוב. אז אומר רבי זלמן, בלילה הזה, האדם צריך להראות שהוא יוצא מבית עבדים. מה זה ארבעת הכוסות? כנגד ארבע לשונות של גאולה. מה זאת אומרת ארבע לשונות של גאולה? שאנחנו רגילים להגיד, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. פשוט, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תקשיב טוב, מה שהולך פה להיות זה כך. א', גר יהיה זרחה בארץ לא להם. זאת אומרת, גלות. אבל לא רק גלות, ועבדום יהיו עבדים. לא רק יהיו עבדים, ועינו אותם יעבדו בפרך. כי עבד יכול לעבוד מ-9 עד 5 וללכת הביתה ולקבל חופש. לא, ועינו אותם. זאת אומרת, יש פה שלבים בגלות. קודם גלות, עבדות ועינוי עבודת פרך. עכשיו בואו תראו איך הגאולה היא גם בשלבים. נהיה קשה לקהל בקטע השישי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם כדי לעשות קו והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, אין יותר עבודת פרך. אבל עדיין מה? עבדים. אז מגיע השלב הבא. והצלתי אתכם, עוד קו, מעבודתם. זאת אומרת, אין יותר מצב של עבדות. אבל עדיין נמצאים איפה? בגלות. מגיעים לשלב הבא. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ובשפטים גדולים יוצאים מהגלות. ואז מה קורה? בשלב הרביעי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים וכו'. אז הנה לנו, כל הלשונות של הגאולה זה למעשה שלבים שמראים איך אנחנו מתקרבים לגאולה. עם מיץ, עם סודה, אי אפשר להראות את זה. עם יין, זה נראה יותר, השמחה יותר, ולכן בלילה הזה אדם צריך להרגיש ולהראות. היין יכול להראות את השלבים של הגאולה יעבדו. מכאן, אם זה המהלך של הלילה, אז אפשר להבין דבר נוסף, מאוד מעניין. מדוע בלילה הזה, בתחילת הלילה, הלך מעניין? בתחילת הלילה? היה ראוי שנעסוק במצא, מתי? שנגיע לבצאת ישראל ממצרים. יש הרי סדר בלילה הזה. זה נקרא ליל הסדר. הכל מאוד מסודר אם שמים לב. אז כמו שברכת סיפור יציאת מצרים היא אחרי בצאת ישראל ממצרים, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, אותו דבר בדיוק ניכנס עם המצא בשלב הזה שיוצאים ממצרים. קודם לא היו מצות, היינו עבדים. אז מדוע מזכירים את המצא בתחילת הלילה? אז על כך אומרים חז"ל בקטע השמיני בייל קוצ'ימוני לפסוק במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני, יצאנו לגלות מעוני, למה? על שאכלו חמץ בפסח. דכתיב לחם עוני. דבר אחר, על שחיבלו משכונו של אני, כדכתיב, ואם איש אני הוא. דבר אחר, מעוני שעשקו שכר שכיר, דבר אחר שגזלו מתנות עניים. בעברית פשוטה, הסיבות לגלות הם, אכלנו חמץ בפסח, גזלנו את הכסף של המסכן, של העני. אז מיד בתחילת הלילה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו את החלק שלנו, משתדלים לתקן. א', א' לחמה עניה. אין חמץ פה, יש פה רק מצה. ב', לא רק שלא גוזלים את העני, אלא עוד מזמינים אותו. כל דכפין, ככה, קדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים, תשתדל גם אתה. ואנחנו מחכים ומצפים, השתה אחת, לשנה הבאה בערב ישראל. השתה עבדי, לשנה הבאה בני חורים. זה מופיע מיד בתחילת הלילה. כדי להראות, אנחנו משתדלים להראות, לעשות את שלנו, תעשה גם אתה את שלך. ולכן אם בלילה הזה צריך להרגיש, אז עבדים היינו בקטע התשיעי לפרעה במצרים. לא סבתא, לא סבא, אנחנו. ולכן כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, כולנו זוכים את הדברי תורה משנה שעברה, כולם נמצאים עם המחברות של שנה שעברה או הערות בהגדה, זה לא משנה. אין שנה שעברה. צריך להרגיש עכשיו יצא ממצרים. ולא רק את זה אומרים חזל, גם חזל מראים לנו את זה במפורש. הנה, גדולי עולם, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם אמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע ששחר. אז גם גדולי עולם שידעו את הכל, למרות זאת היו מספרים. אז זה הערה ראשונה, שכמובן אפשר לפצל אותה להערות צרות כל שלב בהגדה, שחשוב לעורר, לומר ולהרגיש שכאילו אנחנו עבדים ויוצאים מבית עבדים. כאן, בקטע העשירי של אות א', עוד הערה אחת צרה, דיברנו עליה בהרחבה, אבל בכל זאת כדאי וחשוב להעיר אותה גם כאן. אותם גדולי ישראל, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, היו מסובים בבני ברק. מדוע הפרט הזה כל כך חשוב? היו מסובים בבני ברק. ואם זה היה בירושלים, זה שונה. הרי אין פה דבר לבטלה. ההסבר הוא, חלק גדול מהחבורה הזאת, מי שמסתכל בשמות, מוצא אותה עוד הפעם, בסוף מסכת מכות. שהיו עולים לירושלים, רבי עקיבא ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, וראו שועל יוצא מקודש הקודשים, הם בוכים ורבי עקיבא צוחק, ורבי עקיבא מלמד אותם את הסוד שהם לא ידעו, שמתוך הצער, מתוך החורבן, לראות גם את המחר. ולדעת לצרף ולחבר את זה, אז אפשר גם לצחוק היום, למרות שזה לא נראה בכלל. אז אותו רבי עקיבא, כמה חודשים אחרי זה, באים אליו אותה חבורה ואומרים לו, רבי, עוד מעט פסח. לשבת בליל הסדר, בשנה כזאת, מסובין, לשתות בקוס של כסף, את הכלים הכי יפים להניח על השולחן, קשה מאוד. זה לא הולך. אי אפשר לעשות את זה אחר החורבן. רק אתה, רבי, רבי עקיבא, יכול ללמד אותנו איך למרות המצב הזה אפשר להרגיש מסובין. לכן, אפשר אולי לעשות את הפסח אצלך בבית. אפשר להזמין את עצמנו אליך. והיו מסובין בבני ברק, הגמרא אומרת בחגיגה, שאמר הדאטרה של בני ברק היה רבי עקיבא. ולכן בלילה הזה, רבי עקיבא מלמד את הסוד הגדול, איך אפשר מצד אחד להגיד ברוך אתה, ולסיים על אכילת מרור. אין סתירה יותר גדולה בסדר הברכות שלנו, שאומרים ברוך, והמילה האחרונה זה מרור. ברוך ומרור, אלא זה רבי עקיבא מלמד. מי שיודע בלילה הזה להוביל הלאה ולהמשיך למרות שקשה, הוא יראה את האור של הבוקר. איך כתוב? המצווה היא לספר בלילה, שנאמר, והגלת לבנך ביום ההוא. אז אם המצווה בלילה, למה הפסוק ביום ההוא? מי שיודע לספר גם כשלילה, גם כשקשה, הוא רואה את האור של הבוקר. זוהי הערה נוספת. דבר נוסף שגם כן כדאי לתת עליו את הדעת בתחילת הסדר, באות ב', ויומר משה אל השם, בי אדוני לא איש דברים אנוכי, גם אתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. זאת אומרת, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לדבר עם פרעה, שלח מישהו אחר, יש לי בעיה בדיבור, זה לא מסתדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, סליחה, ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם, ואתה לך, ואנוכי יהיה עם פיך, ואוריתיך אשר תדבר. אני לא מבין, אתה דואג? מי יצר אותך? אני אומר הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה צריך יותר מזה? בסדר? והביטוח הכי גדול שיכול להיות. והנה בפרשת בו, בקטע השני, וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא ישמעו אליי, כדי לעשות כך, ואיך ישמעיני פרעה, ואני ערל שפתיים. אני לא מבין, קדוש ברוך הוא כבר אמר למשה, לך ואנוכי יהיה עם פיך, מה עוד צריך יותר מזה? אז למה משה רבינו חוזר ואומר ואנוכי ערל שפתיים? פשוט משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, פתרת לי את הבעיה הפיזית, אתה תעשה אותי לספיקר מספר אחד, אני אוכל לדבר באופן ברור. יש פה אבל עוד בעיה, לדבר עם פרעה זה לדבר לקיר, אז מה זה משנה אם אני יודע לדבר או לא יודע לדבר? אין שום הבדל כשמדברים לקיר, זה דיבור עם אורלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה תראה, הפרעה הזה עוד יקשיב לכל מילה שתאמר לו, ועוד הוא יחזור אחריך. איך אומר הילקוט שמעוני בקטע השלישי על הפסוק קום וצאו, מלמד שהיה פרעה דופק על פתחן של משה ואהרון, אמרו לו, שותה, בלילה אנו יוצאים, מה באמצע הלילה זה לא זמן לצאת. אמר להם, קום וצאו, אמרו לו, וכי גנבים אנחנו, בבוקר אנו יוצאים. אמר להם, הרי מתו כל מצרים, שנאמר כי אמרו כולנו מתים. אמר לו, הוא מבקש אתה לחלות את המכה, אז זו ממך, אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה צווח, ושעבר היינו עבדיו, הייתם עבדיי, אבל עכשיו הרי אתם בני חורין, הרי אתם ברשותכם, צריכים אתם להלל הקדוש ברוך הוא שאתם עבדיו, שנאמר הללויה, הללו עבדי השם. זאת אומרת, בסופו של דבר פרעה שומע, פרעה חוזר מילה במילה אחרי משה. זאת אומרת, מה שקרה כאן ביציאת מצרים, לא רק שיצאנו מהגלות באופן פיזי, גם הדיבור יצא מהגלות. התחלנו לדבר ומקשיבים לנו. אז לכן, אף על פי שכל השנה כולה סייג לחוכמה שתיקה, בלילה הזה כל המרבה לספר, הרי זה משובח. בלילה הזה כמה שיותר לדבר, להראות שהדיבור יצא לחירות. וזה מה שאומר האריזל, זה השם של החג, פסח. זאת אומרת, הפה צריך לדבר ולהראות שגם הדיבור יצא לחירות. דבר נוסף, באות ג', כאן יש גם דבר נפלא, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומרת הגמרא, מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. שמואל אמר, עבדים היינו. מה עושים למעשה? בלילה הזה מחברים את הכל. אין מחלוקת. גם כדעת רב, גם כדעת שמואל. יש קטע שמתחיל בעבדים היינו, וקטע אחר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אותו דבר לגבי הסיבה. יש מחלוקת בגמרא באיזה כוסות צריכים להסב. השניים הראשונים או השניים האחרונים. מה עושים למעשה? בכל הארבעה. כי בלילה הזה הכל מתחבר. ולכן זה נפלא. הקטע השני בעוד ג' כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז באגדות המתוקנות מה כתוב? אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. יש וב החיבור שמחבר את כולם ביחד. שמצרף את כולם. אז כבר ידוע בשם הקדמונים שאחד מניינו הגימטריה של אחד 13, ארבע פעמים אחד 52 כמניין אליהו. ואליהו נאמר עליו, נקרא השבת בהפטרה בקטע השלישי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לא אליהו, אליה, בלי וב. כותב על זה רשי בקטע השלישי, בחמישה מקומות נכתב מלא, יעקב מלא, וזכרתי את בריתי יעקב. ואליהו חסר. למה? יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון, שיבוא ויבשר גאולת בניו. שאתה תגאל את בניי וישיב לב אבות על בני ולב בנים על אבותיו, תקבל בחזרה את מה? את האות וו, וו החיבור. זה הוו שלקח יעקב מאליהו. לכן אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לישון. כי בלילה הזה הכל מתחבר. מי שבאמת גם יודע להרגיש את זה, לא רק לומר את זה, שהכל באמת מתחבר. גם הרשע, כפי שכבר דיברנו, זה לא רשע באמת, בתוך תוכו הוא צועק, רוצה אני. רק זה כל כך עטוף, זה כל כך מחוסה, כל כך לא רואים את זה. אבל הוא באמת רוצה. מי שמרגיש את זה ומחבר את זה, הוא יראה את האור של הבוקר. וגם כאן, איך אומרים קדמונים, אור של בוקר נקרא בלשון חז"ל שחרית. שחרית זה הרי ראשי תיבות. חטא של המילה שחרית זה חכם, וריש זה רשע, וטף זה טעם, ושין יוד שאינו יודע לשאול. מי שיודע לחבר את כל הארבעה ביחד, הוא רואה את האור של השחר. מי שיודע לספר, גם כשחושך, כשטוב, יש לכולם חברים מכל הכיוונים. אבל כשקשה, וגם אז, מבינים שגם הרחוק הוא חלק מהמשפחה, וגם הוא יושב מסביב לשולחן, אז רואים את השחרית, את האור של הבוקר. זאת הערה ג'. הערה נוספת, בעניינו של הרשע והחכם, תמיד הרי נשאלת השאלה, מה ההבדל ביניהם? שניהם הרי שואלים אותו דבר, אז ידוע בשמו של הגרא, שהחכם מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, והרשע לא מזכיר שם שמיים. אפשר להוסיף, בכיוון אחר, שמסתכלים בפסוקים בתורה, רואים עוד הבדל. בקטע הרביעי, מספר אחד, בשאלת החכם, כתוב כי ישלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. החכם שואל מחר, מתי זה מחר? מחר, יום שני. שיהיה יום שני זה יהיה יום שלישי המחר, כל יום. הוא שואל, רוצה לדעת, רוצה ללמוד. אצל הרשע, בקטע השני, והיה כי תבואו אל הארץ, כדי לעשות קו, אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת לאמור. את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, כדי לעשות קו, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זה בפסח וכו'. הרשע שואל את השאלה שלו, מה העבודה הזאת, רק שבאים לארץ. בגלות הוא מבין שהוא חייב להיות קשור לקהילה, כי אחרת מה יראה שהוא יהודי? אפילו פעם משנה לבוא ביום כיפור עם האוטו, זה לא משנה, אבל הוא מחובר לקהילה. הוא מצורף. זה הוא מבין. אבל כשבאים לארץ, מה צריך יותר מזה? אז עולה השאלה. כי צריך לדעת, במצרים היו כאלה 80% ששאלו במצרים מה העבודה הזאת. הם לא יצאו משם. אבל היו כאלה שהבינו בגלות, אין שאלה כזאת. צריך להיות קשורים לקהילה. צריך להיות קשורים אחד עם השני. אבל כשבאים לארץ, אז אפשר לשאול מה צריך את זה. לכן, מה כתוב בהגדה? אילו היה שם, לא היה ניגל. מה זאת אומרת? אילו הוא היה הרי שם. הרי הוא יצא משם. אלא שם הוא הבין, אין מקום לשאלה מה העבודה הזאת. אז לכן הוא יצא. בארץ הוא לא מבין את זה. ואז, מה התשובה? ואמרתם. למה לא כתוב ואמרת? והגדת לבנך? ואמרתם, תראו שהדבר, תמשיכו להגיד. אם הוא לא ישמע, הבן שלו ישמע, הנכד ישמע, בסופו של דבר זה יעבוד. תמשיכו להגיד, היכולת שלנו לשמור על הבית שלנו כמו שהוא נראה היום, זה רק בגלל שסבתא וסבא מסרו את נפשם על פרטים קטנים, אז זה נתן לבית שלנו את הצורה שלו היום. אז עוד הבדל בין שאלת החכם ובין שאלת הרשע. ולכן, טעות שהרבה טועים בה, ברשע מה התשובה? אף אתה אקהה את שיניו. אז מבינים? להקות. בלילה הזה לא מקים אף אחד. בלילה הזה הכל מתחבר. זה לא להקות בכף, אלא להקות בקוף. זאת אומרת, להוציא את הכעס שלו, את ההתנגדות שלו לכל דבר שבקדושה, ולעשות את זה לאט לאט, אם זה לא יצליח איתו, זה יצליח בדור הבא, דור אחר מכן. זה הכוונה, הקהה את שיניו. להקות, להחליש את ההתנגדות שלו לתורה ולמצווה. עכשיו כאן, בקטע החמישי, יש דבר פילי פלאים. אנחנו מוצאים, באות A, אנחנו מוצאים בהגדה של פסח רשימה של תנאים. מי שמתבונן היטב מגלה שהתנאים האלה שמופיעים בהגדה הם לא רק אומרים מה שאומרים, אפשר גם ללמוד מעט על האישיות שלהם ממה שהם אומרים ואיכן הם מופיעים בהגדה. קצר, תילי פלאים. בקטע הראשון, באות A, מעשה כדי לסודקה ברבי אליעזר. רבי אליעזר אומר בגמרא בברכות, מימי לא יקדימני אדם לבית המדרש. רבי אליעזר הוא תמיד ראשון. אז הוא הראשון שפותח את ההגדה. מי שפותח את הבית כנסת ראשון, הוא פותח את ההגדה. השם הראשון בהגדה של פסח, מעשה ברבי אליעזר. מספר שניים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, הוא היה בן 18, מינו אותו להיות ראש הישיבה, הנשיא, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. הוא דרש לפני כל הבחורים, לפני כל הישיבה, שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילה, לא קיבלו את הפסק הלכה. בחור צעיר, יגדל עוד קצת, מתחיל להקשיב. אף אחד לא קיבל את זה. עד שדרשה מי כדי לעשות כאב? בן זומה. כי מה אומר בן זומה במסכת אבות? איזה חכם הלומד מכל אדם, מה זה משנה בין כמה הוא? הוא אומר טוב, אפשר ללמוד ממנו. אז עד שדרשה בן זומה, בן זומה לשיטתו. מספר שלוש. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. כי רבי יהודה אומר בהרבה מקומות בחז"ל, לעולם ילמד אדם את בנו ותלמידו בדרך קצרה. קצר ולעניין. אז רבי יהודה נותן בהם סימנים, בצעה חדש באחר. בקטע הרביעי, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח מצא ומרור, כי רבן גמליאל בשס אומר בעשרות מקומות, מצוות צריכות כוונה. אז בלילה הזה לעבור ולא להסביר מה זה פסח, קורבן פסח, למה אוכלים מצה ומה זה המרור, לא עשינו כלום. אז רבן גמליאל לשיטתו, מצוות צריכות כוונה. בקטע החמישי, זכר למקדש כהילל, כך עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך פסח מצה ומרור, כי הילל הוא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אז הוא מחבר את המר ואת המתוק ביחד. הוא יודע לחבר את הכל. אז הנה לנו, התנאים בהגדה, לא רק כבעלי ממרות, אלא קצת אפשר לפתוח איזה חלום קטן, ללמוד על האישיות שלהם, על הגדלות שלהם. ו, גם פה יש דבר נפלא. צאו למד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. מעניין? הקטע היחיד בכל ההגדה שמתחיל בצורה כל כך חזקה, צא ולמד. כתב על זה הרמב״ם להלכה בקטע השני באות וב, והוא שידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו כדי לעשות קו, הרי זה משובח. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, בליל הסדר זה לא זמן לשיעורים, הערות קצרות על ההגדה, לומר אותה בנחת. אבל כשמגיעים לקטע הזה, אם אפשר לתת לו עוד דקה או שניים. עוד דקה. צאו למד. פה יש איזה מפתח. מה כתוב כאן? מה קרה בין יעקב ללבן? כתוב, וירא יעקב כי אין פני לבן כתמול שלשום. אז אנחנו מבינים, הוא כועס. הוא לא מדבר. הוא מראה לפי צורת פניו שמשהו פה לא בסדר. לא מבין? הרי זה היה כל ה-20 שנה. שיעקב פוגש את לבן, מה הוא אומר לו אחר כך? 20 שנה בחורף אכלתי קרח ושלג, וכל השנה, ותמיד רדפת אחרי ורימית אותי. 20 שנה קשה לו מאוד. אין לו יום אחד של מנוחה. אז מה נשתנה היום מאתמול, לפני שנה, לפני 10 שנים? וירא יעקב כי אין פני לבן כתמול שלשום. הסתכלו בפסוקים בתורה, כתוב שמה, לבן התחיל לחייך. הוא נהיה נחמד, עם הרבה סבלנות. יעקב אומר לו, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו לבן, ודאי, תודה שהיית עד עכשיו. אומר לו יעקב, אולי תיקח משהו? מה פתאום? כבר נתת לי מספיק. הוא נהיה כל כך נחמד. אומר יעקב, אוי ואי, מה קורה כאן? כל כך נחמד. אמא לימדה אותי בלילה האחרון שהייתי בבית, לפני שעזבתי את הבית, היא גילתה לי, ותאמר רבקה, שמעתי, ראיתי, כי עשיו מתנחם לך לאורגך. מה זה מתנחם? מתחרט. קודם הוא כעס עשיו, יעקב לקח לו את הברכה, הוא רצה להרוג אותו, והנה עכשיו הוא מתנחם. אומר הנציב, מתנחם, זה באמת מתחרט. נו, אז אם הוא מתחרט, זאת אומרת, הוא לא רוצה להרוג, אז למה יעקב צריך לברוח? למה אמא אומרת לו תברח? אומר הנציב, פילי פלאים, אמא אומרת לו, עד עכשיו הוא כעס. אז כשהוא כעס, ידעת להיזהר. תמיד השארת איזה עין אחת פתוחה, ושהכל בסדר, ושהכל נחמד, ואתה מרגיש נוח איתו, ועוד מעט ילך לישון, ואז הוא ידקור אותך ויהרוג אותך. תזכור שהגוי נהיה חבר, זה מסוכן. תישאר עם עיניים פתוחות, לא עם עין אחת, עם שניים. ותשתדל מהר לברוח. צא ולמד, אומר הרמב״ם, כל המעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובח. שגלות היא יותר מדי טובה, אומר לנו יעקב, סבתא, אמא לימדה אותנו להישאר עם עיניים פתוחות. זה לא סימן טוב. לכן, כל המעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובח. זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת. בקטע השביעי, עוד זין, א', ב', ג', ד', 1, 2, 3, 4, כאן הערה קצרה, ראשיתה בדברי הגר"א, ועוד תוספת על זה, במתי מעט, כמה שנאמר, ב-70 נפש, כדי לעשות קו, ירדו אבותיך מצרימה. אז כמה ירדנו? 70 נפש. אבל הנה נפתח את התורה, בקטע השני, ומה כתוב שם? כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, יוצאי ירחו, מלבד נשי בני יעקב, כל נפש, כדי לעשות קו, 66. אז מה קורה? איך מגיעים ל-70? בני יוסף אשר יולד לו במצרים, נפש 2, 68, ועוד יוסף, 69, ועוד יעקב, אז כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה, 70. אז למה התורה עושה את זה ככה כמו איזה חנות מקולת? 66, עוד 2, עוד 1, עוד 1 ועוד 2. למה התורה לא אומרת? 70 סך הכל. אומר הגר"א, התורה בכוונה מזכירה 66, בלילה הזה יש הרבה מספרים, וכל ההגדה, אז מאיר הגר"א 66 בגימטריה, גלגל. לרדת לגלות זה להתחיל להתגלגל. גלות זה תמיד להתגלגל. ושמתגלגלים, צריך לזכור שיש גלגל שמתגלגל, או איזה פן מעברר שמסתובב, אם זורקים איזשהו מגבת או איזה בגד, וזה נוגע בקצה, מה קורה לזה? זה אף. אבל אם זה נוגע במרכז, זה ממשיך להסתובב. כשנמצאים בגלות, אסור להישאר בקצוות. מי שנשאר בקצה, הוא יעוף לבדדים. צריך להישאר באמצע. וצריך לזכור שבגלות זה להתגלגל. עד כאן דברי הגר"א. אז אפשר אולי להוסיף לדבריו, מתי הגלגל של הגלות נעצר? בקטע השלישי והרביעי, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ובקטע הרביעי, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא השם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. מה זה הדגש עד היום הזה? עד היום הזה להדגיש, בגלות מתגלגלים, הגלגל של הגלות נעצר, שחוצים את הירדן. ויקרא למקום ההוא גלגל עד היום הזה. מכאן, עוד הערה מעניינת, שאומר אותה החוק יעקב על השולחן ערוך, באות ח', מצא בערב פסח, הקשר שלנו למצא, הרליישישיפ שלנו למצא בערב פסח, זה אותו יחס בין חתן וכלה, שהם מאורסים. בזמן הגמרא, החתן היה נותן לכלה את הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, היא הייתה מקודשת, הם היו מאורסים, התכוננו לחתונה, וכשהגיעה השעה שקבעו, עשו חופה, וקראו את השבע ברכות. זה היה החופה. אנחנו היום עושים את הכל ביחד. אז לכן להבדיל בין האירוסים, שזה נתינת הטבעת, ובין השבע ברכות, קוראים את הכתובה באמצע, או איזה רב שדורש באמצע, כדי לעשות הפסקה בין האירוסים לנישואים. אז אם מערכת היחס שלנו למצה בערב פסח, זה מערכת יחס של אירוסים, זאת אומרת, כדי להפוך אירוסים לנישואים, כדי שזה יהיה מותר לנו, מה צריך? שבע ברכות. אז הנה יש לנו שבע ברכות לפני אכילת המצה. הברכה הראשונה באות ח' זה בורא פרי הגפן. השנייה זה מקדש ישראל והזמנים. השלישית, לפני הכוס השנייה הגעה לישראל. הרביעית בורא פרי הגפן. חמישית נטילת ידיים. שישית המוציא לחם מן הארץ. ושביעית על אכילת מצה. ישאלו, רגע, רגע, יש עוד שתי ברכות. יש שהחיינו. שהחיינו זה לא קשור ללילה. אפשר לעשות את זה גם בבית כנסת. זה לא קשור דווקא לליל הסדר. לסדר עצמו. זה קשור ליום שהגענו לחג הזה. יש עוד ברכה, בורא פרי האדמה, שמטבילים את הקרפס, את הירק במי מלח. זה כדי שישאלו מה נשתנה. אבל שבע הברכות האלה הם חלק מהסדר. ולכן, עוד הערה אחת קצרה, למה מברכים בלילה הזה המוציא לחם מן הארץ? הרי לחם זה חמץ. נברך רק על אכילת מצה. למה המוציא לחם? פשוט כי מצה זה אנטיביוטיקה. מצה זה לא אוכל רגיל. האוכל הרגיל זה לחם. את הלחם נביא בחג שבועות, שתי הלחם. אז כבר בליל הסדר שאנחנו אוכלים את המצה, אנחנו כבר לומדים, אנחנו מתחילים עכשיו פה תהליך שיוביל אותנו בסוף, למה? לשתי הלחם. שאת זה נאכל בשבועות. ביציאת מצרים, יום אחרי ליל הסדר, מביאים את העומר. עומר הוא מסעורים, מאכל בהמה. פסח, היינו בדרגה של בהמה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אבל התהליך מסתיים, שמגיעים למאכל אדם, לחיטה, בשבועות. אז כבר בלילה הזה מלמדים אותנו להתחיל לצעוד קדימה, להגיע למטרה של חג שבוע. אותת, הערה נוספת, בקטע הזה של ההלל יש דבר מעניין. בשורה השלישית נאמר, פה להם, כדאי לעשות קו מתחת המילה להם, ולא ידברו, עיניים להם עוד קו, ולא יראו, אוזניים להם, ולא ישמעו, אף להם, ולא יריחו. מה צריך עכשיו להיות כתוב? ידיים להם, רגליים להם, לא, ידיהם ולא ימשון, רגליהם ולא ילכו. למה לא כתוב ידיים להם, רגליים להם? מהיר כאן הגרא, הערה גאונית. יש משנה במסכת עבודה זרה שמלמדת אותנו שאם אדם הולך ברחוב ומצא ראש של פסל, סטטיו, ראש של פסל, ועובד, לוקח אותו הביתה ועושה אותו עבודה זרה, זה עבודה זרה. אבל אם אדם מצא אוזן של פסל, פה, שפתיים, עין, אף, והביא את זה הביתה, ורוצה לעבוד את זה, זה לא עבודה זרה. אין לזה שם של עבודה זרה. אבל יד ורגל, גם אם בפני עצמם, זה נקרא חלק חשוב מהפסל, ומי שעובד לזה נקרא עובד עבודה זרה. לכן מתי עובדים לפה וזה נקרא עבודה זרה? או לאוזן או לעין? פה להם, עיניים להם, אוזניים להם, אף להם. שזה חלק מכל הפרצוף. אבל יד ורגל, גם אם זה בנפרד, זה נקרא עבודה זרה. אז לכן ידיהם ורגליהם. מכאן, לאות י', וכאן יש דבר נפלא, בסוף ההגדה, בדרך כלל בשלבים האלה כבר עושים את זה די מהר, אבל יש זמן גם בחג לספר וללמוד. אז בסוף ההגדה הפייטן עושה לנו איזה חידון, אחד מי יודע, שניים מי יודע, מה מקופל בחידון הזה, מה זה פה מספרים, אלא בא הפייטן ואומר, זה פילי פלאים, הלילה הזה מלא בכל כך הרבה מספרים, בארבע לשונות של גאולה ובארבע כוסות, מי שלא אמר שלושה דברים אלו בעשר מכות וכמה לקוע לים, ועוד מספר פה ומספר שם, אומר הפייטן, בו, אנחנו נלמד עכשיו שמספר זה לא נמבר, או נמבר זה לא מספר, אלא לכל מספר יש אסנס, יש מהות. אז בואו נראה מה המהות של המספרים. אומר הפייטן דבר נפלא, אחד, רוצים לדעת באמת מה זה אחד? אחד זה דבר שלא מצטרף אליו שום דבר, שום דבר לא מתחבר אליו. איך אנחנו אומרים כל בוקר? והוא אחד ואין שני לעם שלו, שום דבר לא דומה לו, לאח בירה, שום דבר לא מתחבר אליו. ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. לא כתוב יום ראשון, כי אחרי ראשון יש שני. אז מה זה האחד ששום דבר לא מתחבר אליו? אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. זה אחד. שניים יודע. רוצים לדעת מה המהות של המספר שניים? שניים זה משפיע ומקבל. משפיע ומקבל. העולם הזה בנוי בזוגיות. למיניה הוא משפיע ומקבל. לכן, שני לוחות הברית. חמש הדיבורות הראשונות זה בין אדם למקום, זה השמיים. חמש הדיברות האחרות זה בין אדם לחברו, זה הארץ. אז המהות של המספר שניים זה משפיע ומקבל. מה זה מספר שלוש? מי אמר שיש קשר בין השמיים והארץ? השמיים הם שם, לכן זה נקרא שמיים, ופה רצים בארץ. מי אמר שזה קשור? אז שלושה מי יודע, מספר שלוש בא לחבר, לקשר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. יש שני חוטים מצרפים לזה עוד חוט, אז הקשר הוא חזק. שלושה מי יודע, שלושה אבות. האבות הם יראו לעולם את הקשר בין שמיים וארץ. זה מספר שלוש. ארבע מי יודע, אחרי שכבר אני יודע שקיים קשר בין שמיים וארץ, בין משפיע ומקבל, עכשיו צריכים להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל. מה מוציא דברים מהכוח אל הפועל? מי מוציא דברים מהכוח אל הפועל? האימהות, כוח הלידה. הם יוצרים בתוכם חיים חדשים, דור חדש. אז האסנס, המהות של המספר ארבע, להוציא מהכוח אל הפועל. ארבע מי יודע? ארבע אימהות. ולכן המספר שחוזר על עצמו יותר מכל מספר אחר בלילה הזה, זה ארבע. ארבע לשונות של גאולה וארבע שאלות וארבע כוסות ועוד ועוד, ארבע וארבע בנים. כי העבודה בלילה להוציא מהכוח אל הפועל. מה שמסמל את זה, זה האימהות. אחרי שדברים יצאו מהכוח אל הפועל, רוצים להרגיש את זה. מה אפשר להרגיש? חמישה מי יודע, חמישה חומשי תורה. כי בתורה, או אני אגיד את זה בצורה אחרת, מספר חמש מבטא להרגיש או לגעת. זה המהות של המספר חמש. כי בתורה מה שאנחנו מסוגלים זה רק לגעת. כמה שנלמד תורה שבכתב, לעולם לא נוכל להחזיק את הכל, כי זה עוד יותר עמוק. יש עוד, יש עוד. לגעת אפשר, להרגיש אפשר. לכן המספר חמש נותן לנו את ההרגשה, אפשר להרגיש. חמישה מי יודע, חמישה חומשי תורה. מעניין, אם אדם עושה 3 dimension, תמונה תלת ממדית של בית ושל מכוניות, זה תמונה. אני יכול להחזיק את זה? אי אפשר להחזיק את זה. אני יכול לגעת באוטו שנמצא בתמונה, או בבית, אי אפשר לתפוס את זה. זה לא נתפס. אז אותו דבר, התורה שבכתב, אי אפשר לתפוס אותה, אפשר לגעת בה. אבל מה אפשר כן לגעת? כל דבר שיש לו שישה צדדים. הנה, דף המקורות, למשל. 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל דבר שיש בו שישה צדדים אפשר להחזיק. מה אפשר להחזיק? תורה שבעל פה. זה שלנו. שישה מי יודע? שישה סדרי משנה. אז המהות של המספר 6 זה להחזיק את הדבר. מה אפשר להחזיק תורה שבעל פה? אחרי שאדם נוגע בתורה שבכתב, מחזיק את התורה שבעל פה, שבעה מי יודע, שבעה ימי שבתא. שבע, המספר של שבע זה סבע, סטיספי. יש לו את מה שצריך. שבת, האדם סבע, רגוע, זה המהות של המספר שבע. שמונה, זה מעל הטבע. כי שמונה זה שמן, שומן, שמן, תמיד זה מעל, זה אקסטרה, זה יותר. כהן גדול בבית ראשון, היו מושכים אותו בשמן המשחה. בבית שני, בשמונה בגדים. אז שמונה זה מעל הטבע. שמונה מי יודע? שמונה ימי מילה. שאדם יחבר את עצמו מעל הטבע. שאדם יקדש את עצמו. שאדם יודע לחבר את עצמו לקדוש ברוך הוא, לקדש את עצמו, מה הוא זוכה? להוליד את עצמו פעם נוספת. תשעה מי יודע? תשעה ירחי לידה. כי המספר 9 מסמל לידה חדשה. נולדים מחדש. איך אמרנו פעם? זוכרים את חנה, בתפילת חנה. 9 פעמים היא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא. עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחבתי על אויבי, כי שמחתי בישועתך, אין קדוש כהשם, אין צור כאלוקינו וכו'. 9 פעמים היא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי בעצם היא באה להגיד, מה הייתה הבעיה? אין לי ילדים? קשה? מסובך? אל תרימו ידיים, תתפללו, ואז תרגישו שאפשר להיוולד מחדש. במוסף של ראש השנה יש 9 ברכות. תמיד במוסף יש רק 7. 3 ראשונות, 3 אחרונות, ואחת באמצע. במוסף ראש השנה יש 9, כי אז נולדים מחדש. המספר 9 זה לידה מחודשת. 9 ירחי לידה. כשאדם נולד מחדש, 10 מי יודע, 10, עושר, עשירות. האדם יש לו את העשירות האמיתית. עשיר ו10, אותם אותיות. 10 הדיברות, 10 דיבריה, כי 10 הדיברות כוללים בתוכם את כל התורה כולה, כפי שחזל אומרים. נו, אז הכל טוב? האדם הוליד את עצמו מחדש, האדם יש לו את הכל, אבל הרי אין טוב בלי רע. זה מעניין. המספר 11 מבטא רע. כי בלשון הקודש, 12, איך אומרים בארמית? 12. שין תפיות, 12. 11, איך אומרים בארמית? א-12. הוספנו עוד עין. כל המוסיף גורע. לכן, המספר 11 מבטא רע. 11, כוכביה. החלומות של יוסף, הקינה והסמינה של האחים, הביא לפצל את הבית, למחלוקת. זה 11. אז מה עושים? 12, מחבר את כולם. 12 שבטיה. מה באמת עוזר לנו להתחבר ביחד? נגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אחרי חטא העגל. 13 זה י"ג מידות של רחמים. כי 13 בגימטריה זה 1. מי שיודע להגיד י"ג מידות של רחמים, מתחבר עם כולם. ואז חוזרים בחזרה לאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. אז זה למעשה, כל האחד מי יודע, זה לא איזה חידון, אלא להראות לנו את המהות של המספרים. בקטע ה-11, גם בקטע האחרון של ההגדה, מה זה כל הסיפור הזה של חד גדיה? שוב, בצורה מרומזת, את ההיסטוריה של עם ישראל. אבא הולך לקנות קורבן פסח וקורבן חגיגה, אבל כל סוחרי הבהמות יודעים שלפני פסח אפשר לעשות כסף טוב, הם מעלים את המחירים. אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף וב, שחזל קבעו מחיר, מי שמעלה אותו לא קונים אצלו. אז לכן אבא הולך לקנות חד גדיה לקורבן פסח, חד גדי, ועוד חד גדי לקורבן חגיגה. בכמה? בתרי זוזי. יותר מזה זה הפקעת מחירים. עכשיו מה קרה? ואתה שונרה. שונרה זה חתול. החתול אכל את הגדי. אומר אגרה לפירושו למשלי, הוא מדבר שם על כל בעלי החיים, חתול זה הבעל חי שהקינה, הג'לס, הקינה, אצלו היא הכי גדולה. יותר מכל בעלי החיים האחרים. קינאת האחים אכלה אותנו. ירדנו לגלות. כשהגענו לגלות מצרים, ואת הכלבה, ונשך לשונרה. אומר המדרש רבה, בפרשת שמות, שפרו דומה לכלב. וחזה מבארים מדוע, מה הדמיון ביניהם. אז פרו נושך בנו, משעבד אותנו. ואת החוטרה, חוטרה זה המטה של משה, ויקה לכלבה. מכה את פרו. ואת המקל הזה יוצאים איתו ממצרים, וקוראים איתו את הים. עם המקל הזה נכנסים לארץ ישראל, והרמב״ם פוסק, הוא מונח בקודש הקודשים. וכל פעם שהיו עולים לרגל ברגלים, היו רואים את צנצנת המן, את המטה ואת הקרובים, פני מי של אחים. אבל זה היה שם עד מתי? עד חורבן הבית. איך נחרב הבית? נשרף. ואת הנורה, ושרף לחוטרה. האש שרפה את הבית הראשון ואת המטה. אבל 70 שנה אחר כך, מגיעים אנשי כנסת הגדולה, מחזירים עטרה ליושנה, חכמי המסורה, תורה, נמשלה למים. ואת המאיה, וקיבה לנורה. חכמי ישראל, גדולי ישראל ובית שני, חיבו את השריפה אשר שרף השם, ובנו את הבית השני. ולאחר מכן, מגיעים אדום, ואת התורה. תורה זה השור, אדום, הם האומה שנמשלה לשור, ושתה למאיה. שרפו את הבית השני, ואכלו, שתו את חכמי ישראל. ולאחר מכן, מגיע השוחט, הגמרא בסוף מסכת סוכה, שזה משיח בן יוסף, שיילחם באדום. אבל תוך כדי המלחמה הזאת, יבוא מלאך המוות, ויערוב את משיח בן יוסף. ובסוף הדרך, כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת סוכה, יבוא הקדוש ברוך הוא, וישחט את מלאך המוות. ואז אבא יחזור בחזרה, לקנות בתרי זוזי, אחד גדיה לקורבן פסח, אחד גדיה לקורבן חגיגה, ונחזור בחזרה למקדש. עוד הערה אחת קצרה באות י' ב', קשורה קודם לכן, אם בלילה הזה צריך להרגיש ולהראות, מה פתאום בלילה הזה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. את התורה נקבל הרי עוד 50 יום, לא הלילה, אלא יש כאן דבר נפלא. כל פעם שיש חיוב חדש של תלמוד תורה, יש חיוב לברך. כל בוקר קמים, מברכים ברכות התורה. אבל מחר, מי שיקבל עלייה לתורה, יברך עוד פעם. למה? הרי הוא בירך לפני חצי שעה, לפני 20 דקות. מתי שהוא התחיל להתפלל. למה לברך עוד פעם? כי זה חיוב חדש של תלמוד תורה. לא כולם זוכים לעלייה מחר, אין מספיק עליות לכולם. אז מי שקיבל עלייה מחר, מי שיקבל עלייה מחר, יש לו חיוב חדש של תלמוד תורה, הוא מברך. בלילה הזה יש מצווה לדרוש ביציאת מצרים. זאת אומרת, חיוב מיוחד של תלמוד תורה, להביא את הפסוקים ולדרוש מילה מילה בכל פסוק. ולכן, לפני שמתחילים לדרוש, מברכים ברכת התורה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. הערה אחרונה שבה נסיים, מה שהזכרנו גם קודם לכן, שבעצם הדבר החשוב זה לזכור, וזה הלימוד הגדול של הלילה הזה, כפי שאנחנו רואים לאורך כל הסדר, ברית בין הבתרים, שמופיעה באגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מתי הייתה הברית הזאת? חז"ל אומרים בליל הסדר. זה היה זמן הברית. ובלילה הזה של ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם, אימה, חשיכה, לפיד אש, מפחיד, ואדם שהוא ביטר את כל הבהמות שהוא לקח, ביום ההוא קרא את השם ברית עם אברהם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו ומראה לו שמה שלא רואים מפה רואים משם. זה קשה, זה מסובך, זה מפחיד, זה נראה בערך בלי, כיוון בלי מוצא, אבל ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. דהיינו, גם שקשה ומסובך, מי שיודע להמשיך ללכת ולהבין שום דבר לא מתחיל עכשיו ונגמר עכשיו, הוא יראה את המחר. אותו דבר הפיוט בהגדה, ובכן ואי בחצי הלילה, אז רוב ניסים יפלטה, הכל קרה בליל הסדר. אם זה הסיפור עם אסתר, הסיפור עם יעל, ועוד עם סנחריב, הכל התהפך תוך כדי החושך. וזה הרבי עקיבא הגדול שהזכרנו, שהיה הולך, כל דבר שקרה היה אומר, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. הגיע יום אחד למלון, בעל המלון אמר לו, לא רוצה לראות אותך, צא. רבי עקיבא לא יודע מה עושים, איפה ישנים? הלך לישון בשדה, והיה איתו נר דולק ותרנגול וחמור. ופתאום באה הרוח וחיפתה את הנר, והחתול אכל את התרנגול, והאריה אכל את החמור, ואמר, כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. באמצע הלילה באו אנשי הצבא, לקחו את כל אלה שהיו במלון, את כל מה שהיו להם, הגלו אותם, לא יודעים בכלל איפה הם, לקחו את הכל אשר להם. ורבי עקיבא בבוקר מתעורר, ממשיך הלאה. אמרתי לכם, זה היה נראה מסובך, אבל הנה, אם היה לי את האור ואת התרנגול ואת החמור והיו משמיעים רעש או היו רואים אותי, לא הייתי ניצל. מה כתוב כאן? רבי עקיבא כל חייו הולך עם שלושה דברים, עם נר, תרנגול וחמור. אלה שלושה סימבולים. התרנגול, הנר, זה התורה. רבי עקיבא העיר תורה באופן כזה שלא היה אחד כמוהו. כתוב על רב שמעון בר יוחאי שהוא התמצית בתורתו של רבי עקיבא. הוא החלון הראווה, הוא הקצת מתורת רבי עקיבא. ורבי עקיבא היה לו תרנגול שתמיד עורר אותו. תרנגול מעורר אותנו, נותן לשכבי בינה, אנחנו אומרים כל בוקר. והיה לו חמור שהראה לו את הדרך איך הולכים, איך עוברים את המכשולים. והרבי עקיבא הגדול יום אחד מוצא את עצמו בלי התורה שהיה לו פעם, בלי מה שיעורר אותו, בלי כיוון בכלל. זה נראה כל כך מסכן, כל כך עצוב. אבל רבי עקיבא אומר, קצת סבלנות, בואו ניפגש עוד כמה שעות, נראה מה קורה בבוקר, ואז נראה מה עבר בלילה. ובאמצע הלילה, רבי עקיבא עדיין לא יודע, הוא יגלה את זה רק עוד כמה שעות, אבל באמצע הלילה פתאום הכל מתהפך. הוא היחיד שממשיך ללכת הלאה. הוא מגיע לסוף הדרך. לא אלה שהיה להם את האור, והיה להם את המיטה מוצעת, והיה להם את הכל. זה רבי עקיבא. ואת זה כל ההגדה הבא ללמד אותנו. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? רם, תארי רם, עודה, תראה לכל העולם, כי לך יום, אף לך לילה. מה שנקרא לילה, מה שנקרא קשה, מחר אתה תהפוך ליום. קדוש ברוך הוא, בבקשה, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. תביא אותנו כבר לזמן הזה. אנחנו יודעים שאתה ברוך, ואנחנו אומרים ברוך גם על מרור, אבל תראה לנו ותראה לכולם, רם עודה, כי לך יום אף לך לילה. כשהולכים לליל הסדר, בשנה כל כך קשה, כל כך מסובכת, יודעים כמה אלמנות יושבים לשולחן, כמה יתומים, כמה כאלה בלי אמא ובלי אבא, בלי והגדת לבנך, בלי אמא, אם אתה, עם כל הריח והטעם והעומק שיש לאמא. זוכרים את זה בלילה הזה, ובאמת מקבלים בלילה הזה, להמשיך ללכת הלאה גם כשקשה. רוצים באמת לחבר קצת יותר גם אלה שרחוקים, אלה שנראים כל כך רחוקים, אבל בתוך תוכם צועקים, רוצה אני. אם נדע באמת לצרף את הכל, נראה את אותו אור של שחר, ונראה ונזכה לאותה קריאה גדולה של הנביא, של קומי אורי, קיבה עורך וכבוד השם, עליי זרח, והנה אנוכי שולח לכם את אליה, נה בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על בנים.